הסיפור הזה בעצם קרה לי, כלומר, הייתי שותף בו. אני לא אומר זה מצד השבח העניין, רק כדי לומר שמה שאני אספר פה אלו דברים שאני חוויתי אותם בעצמי, לא מכלי שני ולא שלישי. למרות שהאירוע קרה לפני הרבה שנים, אני אומר כמותו, עוד דומים לו קרו גם בשנים האחרונות, אבל האירוע הזה בגלל עוצמתו המיוחדת ותוכנו המיוחד, בחרתי בו להיות נקודת מוצא לדברים שיאמרו כאן בזמן המאוד קצר, מאוד מאוד קצר שנותר לנו. אני אפתח בסיפור, למרות שהוא יגזול לנו כ-5 דקות עד 10 דקות, חשוב שהסיפור יהיה לנגד עינינו, לעולם יהיה דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים, שאם אתה לומדם פרטים אתה משכח. הסיפור הזה ככלל, ככלל גדול, יעזור לנו גם להוציא מנו פרטים, גם אם אני לא אומר את הפרטים, ובדי ובדי את הפרטים שאני אומר, הם יזכרו היטב באמצעות הסיפור, בעזרת השם. בכל אופן, הדבר קרה לפני כ-26 שנה. זו תקופה שבו אנחנו עצמנו למדנו כאן, במקום הזה. פה היה בית המדרש, פה היה בית המדרש. פה למדו כמה עשרות תלמידים. אין. כבוד הרב ביגון, ראש הישיבה, ישב שם. תלמידים ישבו מימים לשמאל. בית המדרש לא היה רחב כפי שהוא עכשיו, נוסף פה חדר. כן, היה צר לפחות ב-20 מטר מרובע. היה קטן יותר ממה שאתם רואים פה. בכל אופן, זה היה מקום שבו ישבנו ולמדנו. כן, זה היה מקומי פה בצד. היה פה גוף חימום, אפשר לראות אפילו את הברזלים שלו. הנה יושבים כאן, פה זה המקום שלי. ככה הייתי יושב. וברוך השם, זכיתי להיות פה, אמנם לא הרבה זמן, אני חושב שאפילו פחות משנה. אבל קבוצת התלמידים שהייתה אז, שהייתה מצומצמת מאוד, לא כפי שאנחנו רואים היום, כל הישיבה כולה מנתה כמספר התלמידים שקיימים, שנמצאים פה לפנינו. ייתכן שאפילו בלי האגף הזה. זה התלמידים שהיו בישיבה, פחות או יותר. זה התלמידים. אולי, היו קצת אקסטרנים, אבל בסך הכל קבוצה מאוד מצומצמת. כל אחד עם הסיפור שלו, אתם כבר יודעים, סיפורים לא חסר, זה בא מפה, זה בא משם. ובין הבאים לשבור בר במצרים, בין הבאים לישיבה הזו, היה גם יהודי אחד, חביב, נשמה גדולה, מורכבת, יש אומרים מסובכת, אבל נשמה גדולה ודאי. הוא היה בין הבאים, סיפור שלו היה סיפור מאוד מיוחד, כן, סיפור התשובה שלו, אפשר לומר, הפואנטה, כן, נקודת השיא של קבלת ההחלטה לחזור בתשובה, היה סיפור מיוחד, שגם כמותו אנחנו מכירים ודאי. אני לא אפתיע אתכם אם אספר לכם את הסיפור, אתם תראו ודאי שיש סיפורים כאלה שמוכרים לכם. הוא פשוט היה, כן, בקרב החרמון, בעלייה השנייה לחרמון. בעלייה השנייה לחרמון, העלייה הראשונה, אנחנו יודעים ש... כן, ספגנו שם עבדות מאוד כבדות, בעלייה השנייה, בהתארגנות השנייה לקראת כיבוש החרמון, עלה כוח של גולני. כן, אומרים שמי שיצא מהחרמון יצא או על הלנקה, כן, או עם סדין פרוס עליו, או פצוע בנפשו. לא יצא משם אדם בריא מהקרב על החרמון. לא יצא אדם בריא. והוא היה מאלו שיצאו מעט פגועים, אולי בנפשם, אני יודע כך קוראים לזה, אבל הוא היה בראש בפסגת החרמון שם בזמן הקרב. הוא שמע את הפגזים, הוא ראה את הגופות, הוא ראה את הדם, גם את הדם שלו עצמו. ובתוך כל סערת הקרב הנוראית הזאת, היה לו אירוע מאוד מיוחד, שהוא פשוט כאילו מת לרגע. כאילו מת. עבר מן העולם, היה בעולם אחר, עבר מרשות לרשות. שכחה המולת הקרב, פגזים חדלו, הגיעו הכוחות המפנים, הכוחות המחלצים, עלו אל ההר והתחילו לפנות את הפצועים, את הגופות, את פצועי ההלם, ובתוכם גם אותו. הבחור התעורר וסיפר לעצמו ולכל מי שרק היה מוכן לשמוע שהוא עבר חוויה מאוד מאוד משמעותית. הוא עבר לעולם אחר, כן? הוא יודע את צורתו, הוא שמע את הקולות, הוא ראה את המראות, והוא מבין כרגע מה שלא הבין לפני כן. כן? פקח את עיניו ואמר, כן? החיים לא יכולים להימשך כפי שהיו עד עכשיו. הוא קיבל החלטה לחזור בתשובה, אף פי שהוא בעל רקע דתי, מי שכבר ימים אולי לפני הרבה שנים, אבל הוא עזב את הדת בתקופות מאוד מוקדמות של החיים, גיל 10-11, כבר עמד על דעתו, או עמד על דתו, כן? עזב את הדת. וכך הוא התגלגל, הבחור צ'יק, והנה הוא החליט לחזור בתשובה, תשובה גדולה, לגלות, לגלות את נשמתו, לדבוק, לדבוק במסרים שהוא קיבל מעולם האמת. החיים לא יכולים להימשך כפי שהם נמשכו עד היום. התעוררה בו תביעה מאוד חזקה, פנימית, עמוקה מאוד, דחף, פשוט כמעט בלתי נשלט, שהביא אותו לישיבת מכון מאיר. והיינו יחד בחדר כמעט שנה, בחור אמרתי, מיוחד, מורכב, יש אומרים מסובך, נשמה גדולה בכל מקרה, כן, לכולי אלמה. הבחור שכזה התחיל לחפש את דרכו, איך לבטא נשמה כזו גדולה בכלים לא פשוטים. איך לבטא נשמה כזו גדולה בתוך מבנה נפשי, הרגלי חיים, צורת חשיבה מסוימת. לא דבר פשוט, אתם יודעים, רבים מן הבאים לכאן, אנשים שמתלבטים בשאלה הזו, שאלת הלידה, שאלת הלידה האישית, איך נולדים? איך נשמה גדולה כל כך, עצומה כל כך, תעבור דרך, כן, מסדרונות צרים כל כך, מורכבים כל כך, שבורים כל כך לפעמים, לב נשבר ונדקה. כן? איך עושים את הדבר הזה? הדבר הוא לא פשוט. יש מאיתנו אנשים יותר ישרים, יותר פשוטים, בעלי הרגלי חיים יותר שפויים, יותר מסודרים, עם חשיבה יותר מפוקחת, עם מידות אולי טיפ-טיפה יותר מתוקנות, עם ניסיון חיים יותר משוגע, פחות משוגע ומופרע. אבל יש כאלו שאתם יודעים, מגיעים למקום הזה, והם עומדים מפני פער עצום. רצון פנימי אדיר לחזור בתשובה. נשמה ענקית שצועקת בלי הרף, ודוחפת אותם לגילויים. מצד שני, שמסתכלים על כל מרחב הכלים הנפשי, המעשי שלהם, אנחנו פוגשים מצב לא פשוט. אם כן, תביעה אדירה, לעומת שטח גילוי, שהרבה פעמים הוא לא פשוט, לא פשוט. הבחור שכזה היה פה במשך שנה ויותר. היינו יחד באותו החדר, חוויתי איתו שנה לא פשוטה. לא רבים האנשים שיכולים היו להיות במחיצתו באותה תקופה. זה הפרשות לא נעימות. לא דברים פשוטים. לא הדיבורים, לא הרגשות, לא התנהגות, דברים מאוד לא פשוטים. אבל היינו במצב, לא הייתי אומר דומה וזהה, אבל הבנתי מה קורה לו. כי סך הכל עברתי תהליכים אולי דומים, אולי לא דומים בעוצמתם, אבל בתוכן הפנימי יכולתי להבין את השפה הפנימית של האדם הנולד הזה, עם צירי לידה כל כך כואבים. וליוויתי אותו. קיבלתי אותו בחיבה, כן? בקרבת נפש, נעשינו ידידים מאוד מאוד טובים. אולי הייתי בין היחידים שיכול היה לסבול אותו. בין היחידים. וככה נמשכה ידידותינו וגם התעמקה. אני התחתנתי, פלא הזה קרה, אחרי שנה, והלכתי לגור ביישוב בשומרון. חוץ שכזה עוד המשיך להסתובב כאן, היה פה, קצת למד, קצת הסתובב, כן? אבל שמר לי איזו אחיזה בקרנות המסבר של מכון מאיר. והנה אני שומע לימים שהבחור עומד להתחתן. זה היה בעיניי פליאה עצומה. פתאום מגיעה השמועה, פלוני אלמוני התארס. אני מרים טלפון. דיברתי איתו, והטלפונים אז זמינים, זה טלפון ציבורי, קבענו, דיברנו, התקשרתי פה למכון, והוא בא לדבר, ואני אומר לו, שמעתי שאתה מתארס, או התארסת כבר, אנחנו חושבים להתארס, אכן. מי הבחורה? פעילי פלאים, התעניינתי לדעת, מי הבחורה שהייתה מוכנה להיכנס לזוגיות כזו? אז הוא אומר לי, כן, בחורה באמת מיוחדת במינה. אם היא בעלת תשובה מרמת אביב, כן, אבא שלה טייס, אמא שלה דיילת, נו, בעלת תשובה. הקיצר, החור הזה, כן, הכריז כבר על תאריך הירוסים, תאריך החתונה, והקריה כולה הומה. קריית משה לא יודעת מנוחה. לא יודעת מנוחה. באים ההורים שלה ואומרים, מה, הבחור היה בבית שלהם, הם רואים את הבחור הזה, עם עמדת הקרב, עמדת, איך אומרים, נקודת המוצא הקרבית שלו. זה לא פשוט להתבונן באדם כזה עם עוצמות כאלה. הם רואים מי יש לפניהם, מה הבת שלה הולכת חתן עם אחד כזה. קיצור, לידו את נפשם מרוב צער. לא ידעו את נפשם מרוב צער. החליטו לבוא לרבנים, לדבר איתם, לראות מה הרבנים, מביני דבר, יודע דבר, מה הם אומרים. הגיעו לקריית משה, רב אחרי רב. כן? לא את כולם, אבל הרבנים הקרובים, המקורבים, בתים שהוא פקד אותם בסעודות שבת, אנשים שראו אותו, את שיחו, את שיגו, את התנהגותו. נכנסו לארבעה, חמישה רבנים, שאלו אותם, וכולם פה אחד. לא ולא. לא ולא. זה נזק נורא. ונזק גם לו וגם לה. שלא התחתנו בשום פנים, ההורים יצאו משם, אמרו לה בחורה, נו, לבד, את שומעת מה אומרים הרבנים? צריך לשמוע בקולם של רבנים. כן, ודאי. אסור להתחתן. זה יהיה נזק, זה יהיה בחייה לדורות. אסור לכם לעשות את זה. טוב, אבל זוג בשלו, אנחנו שייכים זה לזה, אנחנו רוצים להתחתן. לא יעזור שום דבר, אף אחד לא יעקב אותנו מלעשות את זה. טוב, מאוד התעקשו. אמרו ההורים, מה נעשה? מה נעשה? צרה גדולה. אפשר להתווכח איתם, הם בשלהם, מה עושים? אמרו ההורים, תגידו לי, תגידו לנו, את מי נוכל לשאול ודעתו תהיה חשובה בעיניכם? כן? התחתן או לא התחתן? מי באמת דעתו חשובה בעיניכם? טוב, אז היא שואלת את הבחור ואומרת לו, יש מישהו כזה שדעתו תהיה חשובה בעינינו ואנחנו נלך על פי דעתו, גם אם הוא יגיד לא? אומר הבחור, תראה, יש לי איזה ידיד מאוד טוב, אני מוכן לשאול אותו, כי הוא באמת מכיר אותי. אז אומרת, אתה סומך על כך שכאשר תשאל אותו, יגיד כן, כי הוא מכיר אותך. לא, הוא מכיר אותי, ולכן אני מוכן לקבל את ההכרעה שלו. אם הוא יגיד לא, לא. אם הוא יגיד כן, כן. לא תאמינו, עבדכם הנאמן. בעל תשובה, שנה אחת בעולם התורה, שנה וכמה חודשים, הם באים לשאול אותי. וואי וואי, מה אני עושה? אני צריך לקראת אחריות את הדבר כזה? אמרו ההורים, הם חונים. יש אחד כזה, שם, אוקיי, ניסע אליו, נדבר איתו. משהו יגיד, אנחנו עושים. מגיעים ההורים, אבא טייס, גובה כארזים לו, אמא דיילת, נו, לא צריך לתאר, אבל מגיעים ליישוב. מגיעים ליישוב, נכנסים לבית, יושבים, מושבים אותם ככה ליד שולחן העץ הזה של הסוכנות שלנו, איזה כיסא, אחד בצבע צהוב, אחד בצבע לבן, אחד בצבע שחור, מושבים אותם לכיסאות. איזה כוס מים, משהו כזה, גם קומקום לא היה, אני חושב. אני צריך לחמם את זה על פינג'ן. אין זמן. איזה כוס מים וזה. מתחילים לדבר. כן, שמענו שאתה ידיד שלו, וכן הלאה, שאתה מכיר אותו לפני ולפנים. דעתך חשובה בעיניו, כ-100 עדים ויותר. מה שלא יהיה לו כל הרבנים, אנחנו מבינים שההכרעה שלך היא חשובה. מה אתה אומר? אז אני שואל אותו, מה אתה אומר? אתה אבא? אז הוא אומר לי, טוב, שאני אפתח, אני אפתח. כן, תפתח את ה... מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, היית מחתן אותו עם הבת שלך? אז הבא שלי בדיוק הסתובבה על הרצפה, הייתה בה 3 חודשים. נראה לי שלא כדאי להמתין, כי אז באמת היא לא תרצה אותו, בלי שיניים ועם זב, עם חותם זב. אבל תראה, אני אגיד לך את האמת. אם ביתי הייתה הבת שלך, הייתי מחתן אותו איתה. מה אתה מתכוון? מה, אתה לא מכיר את הבת שלך? ספר לי על הבת שלך קצת. כן, היא הייתה רשגדית בצופים, היא הייתה עוזרת לילדים נכשלים, היא הייתה, מה אתה אומר, אולי תעזור לנכשל הזה גם, אולי תהיה גם ראש גדוד של הבחור שכזה, יש לה ראש טוב אני רואה, בחורה חזקה עם כוחות, אה? זו הסיבה שאני חושב, שרק היא יכולה להיות המיילדת שלו, והיא יודעת את זה, הבת שלכם מחפשת אתגרים, היא לא מחפשת החיים הקלים, היא רוצה באמת אתגרים, ואני אגיד לך מה היא רואה, אני אגיד לך מה היא רואה, היא רואה נשמה גדולה, ואת זה גם אני ראיתי כל השנה. מאז שאני מכיר את הבחור, נשמה גדולה. היא רואה נשמה גדולה שרוצה להיוולד, והיא מיילדת, היא רוצה לעזור. הרך הנולד הזה יהיה קרוי על שמה. היא תעשה את הנפש, יש לה את הכוחות לכך. אם לא היה את הכוחות לכך, לא הייתי מייעץ בכלל שתתחתן איתו. אבל מכיוון שיש לה, היא נועדה לו והוא לה. זו דעתי. אבל מה עם הסיבוכים וכו'? הוא בחור עובד. הוא בחור שמיום שעמד על דעתו, זה היה לפני שנה, שנה וחצי, כן? מאז שהוא קיבל על עצמו לחזור בתשובה, הבחור שכזה לא מתכוון לוותר, עם כל הקשיים שיהיו. ואני יכול לספר לך כמה הוא נפל, הוא היה איתי בחדר. אני יכול לספר לך על לילות של בכי. אני יכול לספר לך על לילות של כאבים וצעקות וצרחות עד לב השמיים, כן? אבל בבוקר, כשהשם זרחה, הוא זרח יחד איתה, ובא ללמוד, ומתאמץ מאוד לתקן. זה בחור עובד, יש עם מי לעבוד. מה אתם אומרים? טוב, תשמע אם אתה אומר, בסדר גמור. חזרו לביתם, התחתנו, הזוג הזה נשוי כבר 25 שנה. 7 ילדים, בת אחת התחתנה, כן, או לפני חתונה, אם אני טועה, עוד איזה ילד כבר לפני חתונה. בחור נפלא, מפרנס, סופר סתם נפלא, כותב ספרים, לומד תורה, משמש תלמידי חכמים, איש טכנולוגי פנטסטי שעושה תיקונים והחזקות באיזו ישיבה גדולה. בקיצור, מה שאתם רוצים. עם הרבה בעיות, אבל הרבה גבורה פנימית. הרבה גבורה פנימית, כן? הרבה נחישות והצלחות נהדרות. זה האיש שיש לפנינו. למה הבאתי את הסיפור הזה? הבחור שכזה הוא אב טיפוס של הנשמה התובענית. האדם התובע מעצמו שיפור. התובע והמתחדש. הנשמה התובענית המתחדשת. שכאשר האדם סופג את הקריאה הפנימית הזו, הלא הוא מתקדם תמיד. מתקדם תמיד. מה זה ראש השנה? ראש השנה ראש של השנה. נסתכל על הראש שלנו. הראש שלנו הוא באופן כללי, כן? שני חלקים יש לו, או שתי מוחות. יש לו את המוח האחורי, לא יודע על זה הרבה, אבל מיד שקראתי בספרים שימושיים, כן? מדע פופולרי, שם היה כתוב שיש מוח אחורי. המוח האחורי הוא המוח הנמוך, שמשותף לכל בעלי המוחות, אפילו הפרימיטיביים, שזה המוח שבעצם הוא נותן לנו את המימד הקיומי. למשל, דוגמה פשוטה, רודף אחריך אריה, או אפילו כלב של השכן. נעזוב את האריה, לא כדאי. כלב של השכן, נגיד אפילו הוא נמצא בתוך הגדר, לא יכול לקפוץ אליך, אבל הוא רץ לכיוון הגדר. מה קורה לך? המוח התחתון מתחיל ליצור שרשרת פעולות, כן? מגביר את זרימת אדרנלין בתוך הדם, כתוצאה מזה השרירים נדרכים, מקבלים כוח, ואתה רץ למקום הקרוב יותר. אתה רץ. אבל לפעמים קורה דבר מאוד מעניין. אם הכלב משתחרר מן החצר, מתחיל לדוף אחריך, אתה מאוד מבוהל, ואז המוח התחתון שולט. אתה מתחיל לרוץ, אבל אתה לא שם לב שזה בעצם נופל לתוך בור. כלומר, המוח התחתון שלט יותר מדי, נתן לך אמנם תאוצה, אבל היצירתיות, בחור, איפה היא? איפה היצירתיות? לשם כך, יש את המוח הקדמי. המוח הקדמי הוא המוח היצירתי. הוא המוח שמשלים את פעולת המוח האחורי. המוח האחורי הוא מאיץ אותך במובן הכמותי. כן? הוא נותן לך את הכוח, הוא דורך את גופך ואת שריריך כדי שתוכל לרוץ. המוח היצירתי אומר לך, תלך למקום הכי טוב והכי בטוח שתוכל להישמר מפני אריה, מפני הנמר, מפני הכלב, מפני החתול, לא משנה מפני מה. פה אתה מקרה כזה תפס על עץ, מקרה כזה תסתתר מאחורי שיח. כן? זה מוח יצירתי. אם כן, הראש, הוא מכיל את שני המוחות האלו, שני פעולות החיים האלו. פעולת הקיום, מוח תחתון, ומוח קדמי, במיוחד, האונה הימנית, שמה, שמה, מתרחשות שתי פעולות עיקריות. א', התביעה הפנימית בתוך המוח הזה, משם משודרת לנו תביעה של התפתחות רוחנית משמעותית ערכית. עצם התביעה, אבל לא רק עצם התביעה, גם היצירתיות, כלומר, איך התביעה הזו מתממשת בפועל, במציאות, ביצירתיות, בדרכים שונות, באופנים מגוונים, שני אלו באים במוח הקדמי. בראש השנה. בראש השנה, למיתו של דבר, מתרחשות שתי הפעולות האלו. כשאנחנו מדברים על אימת יום הדין, או יום הדין בכלל, אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו נשפע בעולם, מושפע בעולם ובאדם, התביעה וההתחדשות. ראש השנה, התכונה הראשית הזו, אותו מוח קדמי, אותה אונה ימנית קדמית, מפרישה את תחושת התביעה העמוקה. תביעה לשפר את חיינו. מי אנו? מה חיינו? שמה אנחנו חיים בעולם הזה בכלל? האם ייתכן שהיום יהיה כמו אתמול? האם יעלה על הדעת שהעולם לא יתחדש? המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. במה דומה מחשבתי של היום למחשבה של אתמול? במה השתנתה המעשים, המידות? אם כן, מופרשת תביעה פנימית עמוקה שקוראת לנו לדרוש מעצמנו יותר. ויחד איתה יש את ההתחדשות. למה חשוב שיש שני דברים גם יחד? כי אם יש רק את התביעה, ואנחנו אחרי זה יורדים למציאות היומיומית שלנו, איך שאנחנו נראים, מה שנקרא ההבדל בין רצוי למצוי. אם יש רק את התביעה, ומולה עומדים החיים כמות שהם, יש סכנה גדולה. התביעה הזו יכולה לגרום לאדם ייאוש. מבחינה הכרתית, תביעה כזו שהיא מתגברת במרכז ההכרה, ואחרי זה המבט עובר אל המציאות היומיומית, אם אין סינכרוניזציה, אם אין התאמה נכונה בין התביעה, בין הרצוי לבין המצוי, יכול להיות מצב של קצר. ברגע שהחיים התחתונים סופגים את התביעה הזו בלי טרנספורמציה, בלי שני, בלי הנמכת הזרם, בלי הפיכתו מזרם אינסופי של תביעה נשמתית פנימית, לזרם שאפשר להדליק אתו מנורה בבית, זרם שאפשר להשתמש בו בחיי היומיום, הירודים שלנו, שצריכים המון המון תיקון. אם אין את השני, אם אין את הטרנספורמטור הזה, יש בעיה. הימת הדין היא מורכבת משני הדברים היחד. כמו שמצד אדם ובתוכו צריך להתרחש התהליך שתיארתי כעת, תביעה, ומצד התביעה הרגשה של דרישת אינסוף. נשמתנו רוצה הרבה. כלשונו של הרב בעולת ראייה, נשמתנו רוצה מן העולם יותר מאשר העולם יכול לתת לה. צריך להגיע עד תחושת, כן? המקסימליסטיות הזו. אין ממוצע בלב, אין ממוצע בנשמה. הנשמה רוצה את הכל. ברגע שאדם נחשף לעומר הפנימי של נשמתו, הוא נפגש עם דרישה כולית, מקסימלית, שאין בה פשרה. במובן מסוים אין בה גם סבלנות. האדם נחשף לזה. זה לא פשוט. אומר הרב בעולת ראייה. וקודם, מה שהוא אמר שם, נשמתנו רוצה מן העולם יותר מאשר העולם יכול לתת לה. אבל קודם שהתביעה הזו מעבירה אותנו על דעתנו ודעת קוננו, אנחנו שומעים שתביעה כזו יכולה להעביר אדם על דעתו ועל דעת קונו מצד הפער העצום שהוא רואה שיש בין הרצוי למצוי, לפני שקורה לנו הדבר הנורא הזה, שזה מעביר אותנו על דעתנו ודעת קוננו, אנו שופכים שיחנו בתפילה. שם מדבר על התפילה, שם מדבר על המרכיב של התפילה, כמפשר וכמסדר את היחס בין רצוי מצוי. אנחנו לא נדבר על זה כרגע, אם כי היה ראוי להעריך ולהעמיד זה כנושא בפני עצמו, רק רצינו כרגע לדבר על הפער הבעייתי הזה, שאלמלא לא היה מופיע יחד איתו יצר ההתחדשות, או כוח ההתחדשות, שהוא כבר, הוא כבר המסע ומתן עם המציאות. איך אני מתחדש מתוך התביעה? אם לא היו מופיעים השניים האלו ביחד, בצורה מאוזנת, לא היינו יכולים לעמוד ביום הדין בכלל. אלא שבראש השנה מתחדשים שני הדברים האלו באדם ובעולם. ולכן, כשאנחנו באים בליל ראש השנה לבית הכנסת, אנחנו באים בחולצה לבנה. כך כתוב הלכה, שישראל נהגו ללבוש בגדי לבן, בראש השנה ללבוש בגדים לבנים, כן? למרות שזה יום הדין. למה? אם זה יום הדין, למה אתה בא עם חולצה לבנה? כי אנחנו יודעים שיחד עם התביעה, יחד עם התביעה, יש גם התחדשות. אם הייתה באה תביעה לבדה והייתה מעמידה את עצמה אל מול מעשינו, היינו במצב חמור באמת, ואין טעם לבוא עם בגדים לבנים, צריך לבוא עם בגדים שחורים. אבל מכיוון שראש שנה זה לא רק התביעה, זה גם ההתחדשות, יש לנו פה גם את המכה וגם את הרפואה. מקדים רפואה למכה. לכן אנחנו חשים בראש השנה הרגשה כפולה. מי שחש, שמשתדל, שמתבונן יפה על תוכן ראש השנה כפי שהוא מתנוצץ בתוך נפשו שלו, הוא פוגש אכן את שני הדחפים האלו, את התביעה ואת ההתחדשות. לכן הוא בא בבגדי לבן, כי הוא יודע שבאותה מידה שהתביעה העליונה, הרצון האלוקי והרצון הנשמתי, באותה מידה שהרצון האלוקי שמתגלה דרך נשמתנו, מעמיד אותנו למשפט, איפה אנחנו עומדים בחיי היום יום, באותה המידה הוא נותן לנו את הכוח להתחדש. הוא נותן לנו את הכוח להתייצב במשפט ולקבל על עצמנו בעת המשפט. אנחנו רוצים להתחדש. ואנחנו מראים את זה. מראש חודש אלול אנחנו מתחילים להראות את פעלו הנמרץ של כוח ההתחדשות. ספרדים ראש חודש אלול, כן, אשכנזים לשיטתם. בכל אופן, עם ישראל מדגיש ומראה שיחד עם התביעה מתעוררת בעולם להשוואה בין רצון אלוקי לבין מצב הבריאה, את הכל יעמיד למשפט, יחד עם התביעה הזו מתחדש כוח של התחדשות פנטסט, שגורם לאדם לצמצם פערים, להשוות רצונות, עשה רצונו כי רצונך, לפני ראש השנה ובעשרת ימי תשובה. לאמיתו של דבר, כאשר היחס בין תביעה וחידוש הוא יחס נכון, לא היינו זקוקים לעשרת ימי תשובה, וגם לא ליום הכיפורים. כי כבר היינו מתחדשים בעצם המשפט, איך רואים? בתוך המשפט עצמו השופט היה אומר, וואי, בוא'נה, זה בן אדם אחר, זה לא אותו אדם. מי אתה? אתה כבר לא אותו אדם. מה קרה? תוך כדי משפט היינו יכולים להתחדש. באופן תיאורטי, אדם שקולט יפה את שני הקולות האלו והיחס הנכון ביניהם, הוא יכול להתחדש התחדשות פנטסטית עד כדי כך שבתוך המשפט פותרים אותו מתוך המשפט. אבל הדבר הזה לא כולם זוכים לו. לכן אומר ריבונו של עולם, תראה, בעת המשפט אני שמתי לב שהולכת ומתפתחת בכך חרטה. עמדת מול משפט נשמתך, ומאוד הצטערת. אני מרגיש עליך. אני גם רואה אותך מראש חודש אלול. או לפחות כמה ימים לפני ראש השנה. אני רואה אותך, אומר סליחות, אני רואה אותך משפר מעשיך, יחסים בינך לבין שכנך, לבין חברך, בינך לבין אשתך. אני רואה שאתה משתדל, אתה מזיל יותר מדמעה אחת על מצבך. זה התקדמות יפה. אני רוצה לתת לך אפשרות להתפתח יותר במימד החידוש. אתה קשוב לתביעה. מתפתח בך משהו, כן, ששייך לתשובה. כך עוד. קח 10 ימי תשובה. תגיע ליום הכיפורים עם כל האג'נדה הזו של התשובה, ויום הכיפורים יחפר. ואז תהיה נקי לחלוטין. שני הכוחות האלו ביחס הנכון ביניהם. בשאלת היחס שבין רצוי למצוי, בין תביעה והתחדשות, בין המישור הגבוה, לבין המישור הנמוך של המעשים, מה שקרוי המצב הבכירי של האדם לעת עתה, בשאלת היחס הזו אנחנו מוצאים כמה צורות של יחסי גומלין. חלקם צורות נכונות, חלקם צורות שגויות ומסוכנות. לשם כך הבאתי כמה מקורות כאן, לא נוכל ללמוד אותם במלואם. אנחנו רק מכל פסקה נמצא את העיקר, נראה את המודל שאותה פסקה מציגה לנו, את המודל של מערכת יחסים בין רצוי ומצוי, וכל אחד יוכל לבחור לו. כל אחד יוכל גם לזהות את המצב שלו. איפה הוא מצוי? איזה מודל חל עליו? מתרחש בקרבו כעת, הוא יוכל להחליט, כן, מתוך זה. או לדעת, האם זה חיובי או שלי? האם יש בו מרכיב חיובי כלשהו, שאותו צריך לקחת, אל המודל היותר משופר? הסקירה הזו שמובאת כאן לפנינו, והזכרות שכולם מעוררות התשובה, הם יעזרו לנו בבדיקה הזו. אנחנו נראה במילים קצרות, כן, כמה משפטים לגבי כל מודל, ו... נסכם בסופו של דבר. אז תראו, זה מתחיל בפסקה י'. יש אדם שהתביעה המוסרית מאירה בנשמתו בבהירות גדולה. שוב, תביעה מוסרית מאירה בנשמתו בבהירות גדולה, זה כמובן התביעה הפנימית שעליה דיברנו. וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נטבעת ממנו להתאים עם מהלך חייו. ומתוך שהמעיין הציורי, הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש, על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידה מעשות את חיוביה ומלמלות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף לה מהאור המוסרי הטוב והנחמד. מצב ראשון, אדם קולט, אדם שומע, אדם מקשיב את שיח נשמתו. ומה הוא שומע בתוך נשמתו? הוא שומע רק את קולו של העתיד הגדול. אצל הנשמה אין פער בין הווה ועתיד. הנשמה היא עתידית בלבד. יש אנשים שמקשיבים לנשמתם, שנשמתם פתוחה יותר, יותר גולשת אל תוך הנפש, אל תוך התודעה. לא כל אחד הוא כזה. רובנו קולטים את הנשמה בצלילים יחסית די, הייתי אומר, מעומעמים. אם כי הצלילים האלה מספיקים כדי להביא אותנו לישיבה ולרצות לשפר את מעשינו, אבל זה צלילים מעומעמים. יש מצבים של השגה נשמתית, שהנשמה נשפכת אל תוך התודעה האנושית, והעתיד שלה, העתיד שמקופל בתוכה, הנצח, הטוב הגמור, שמופיע בשלמותו בתוך הנשמה. צריך להבין, אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים אפילו מהמצב שלנו, שלפעמים נשמתנו לוחשת לנו אמיתות שמחייבות אותנו או יוצרות איזה רושם של עכשיו ומיד. אני טועם איזה טעם של טוב פנימי, ואני לא יכול לסבול את המצב שלי. ומיד משודר מתוך הנשמה תביעה חד משמעית, אולטימטום חד משמעית כלפי הנפש והגוף. כולם, אני מבקש מכולכם. כל הממלכה התחתונה, קומת הבסיס, קומה שמעליה, נפש, גוף, רוח, אני מבקש מכל הממלכה התחתונה, תכף ומיד, לסור למשמעת הנשמה. אלו המילים, זה בלי אומר ובלי דברים, לא שומעים את המילים האלו, אבל אלו המילים. זה סוג השיח שמתרחש בתוכנו. כאשר אנחנו נופלים בקוצר הרוח הנשמתי הזה. אומר הרב, במצב כזה, האדם מאבד את החוכמה. מהו כוח החוכמה? כוח החוכמה זה כוח מופלא שהוא מתווך בין הגבוה לנמוך. כוח החוכמה הוא בעצם ממלא תפקיד של כבד. מה עושה הכבד עם הסוכר? הסוכר נאגר בתוך הכבד, והסוכר משתחרר אל תוך הדם לפי הצרכים של הגוף. מה קורה בסוכרת? הגוף לא מסוגל לעצור את הסוכר בתוך הכבד, אלא כולו נכנס בתוך הדם. עכשיו, סוכר זה אנרגיה, זה אש. סוכר נכנס בתוך הדם, ולא מטפטף בהדרגתיות לתוך הדם, לפי הצורך והיכול של הקליטה. ברגע שהסוכר נכנס לתוך הדם, מבלי הוויסות של הכבד, אז זה מה שקורה לדם. זה מה שקורה כאן. פה יש לנו סוכרת רוחנית. כלומר, מה עושה החוכמה? החוכמה היא יודעת שהנשמה רוצה. ושוב כדאי שכל אחד ייקח את הדברים הנאמרים כאן ויראה את זה על עצמו. וזה קורה לנו, ברוך השם, לפעמים. מה עושה החוכמה? החוכמה חובה את המבול הנשמתי הזה, היא מרגישה שהנשמה רוצה מאוד. אבל היא מבססת את ההופעה של האור הנשמתי מתוך פיקחון, מתוך הכרה, מתוך הידיעה שיש פער בין הרצוי למצוי. הנשמה לא יודעת זה. הנשמה לא יודעת את הפער. הנשמה יודעת רק דבר אחד. דבקות בשם יתברך. מבחינת הנשמה אין עולם הזה. היא לא רוצה להיות בעולם הזה. היא הייתה מעדיפה להישאר בשמיים. כתוב מפורש במדרש. כל הסיפור, הנשמה ירדה לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לה, רדי אל תוך הגוף. כן? והתחילה לבכות. אבל אני לא רוצה לרדת לתוך הגוף. כל כך טוב לי איתך. אני רוצה להישאר פה, לאכול משולחן של מעלה, אבל ביתי היקרה, כך כתוב במדרש. לא מכירים אותי בעולם השפל. לכי ותאירי ותודיע להם שאני קיים, תודיע להם שאני קיים. בעל כורך אתה נולד. הנשמה לא אוהבת את העולם הזה, אומר מסילת ישרים, אלא אדרבה מואסת בו. זה לא ביטויים סתמים, זה לא ספרות יפה. זה לא מוסר מליצי, זו אמת. ומתי אנחנו מרגישים את האמת הזו? כשהנשמה משדרת את הרצונות שלה. היא כל כך לא סובלנית כלפי הגוף. עם יד על הלב, כל בעל תשובה עם הסיפור שלו הזה, כל בעל תשובה עם רמת הסוכרת שלו, היא כל כך לא סובלנית ועצבנית, היא כל כך מחרפת ומגדפת את הגוף, היא מסתכלת על הגוף הנמוך הזה, שוטט, איזה פרא אדם. אמר אחד הפילוסופים, למה דומה הנשמה והגוף? לעם הארץ ומלומד ששמו אותם ביחד. בשרשרת, קשרו אותם ביחד בשרשרת. תראו לעצמכם שקושרים לכם, כן? עוד קושרים אתכם בשרשרת עם איזה אחד שמנבל את הפה כל היום, כן? ואתם צריכים כל יום לשמוע אותו. דבר נורא ביום. אמר אותו פילוסוף, כך דומה הגוף והנשמה. קשורים ביחד, וכל הזמן הנשמה צריכה לשמוע את הגוף הזה, מדבר את השטויות שלו, ואוכל, ושוטה, וסובע וזולל, וחושב מחשבות איומות, ומדמיין דמיונות פרועים. זה כאב עצום לנשמה. כאב עצום. המצב המתואר כאן, אותו השפך הנשמתי הזה שנשפך להכרת האדם, יכול ליצור קוצר רוח גדול מאוד. אומר הרב בהמשך חידוש אדיר, תסתכלו מה שיכול לקרות לאחר מכן. מכיוון שנכוויתי, מכיוון שניסיתי לשים את כף רגלי על קרקע המציאות ונכוויתי, אומרת הנשמה, כך מרגיש האדם, מכיוון שהנשמה מצאה את העולם התחתון, לא מוכן ולא מוכשר להתקדשות מיידית, לא מוכשר, לא מסוגל, אין למציאות כנפיים, מה אומרת הנשמה? או מה הולך ומתנסח במחשבת האדם? אני יותר לא רוצה ליצור. כל כך רציתי ליצור. הרגשתי דחף פנימי כל כך אדיר ליצור ולקדש. וכך המציאות מגיבה, כך היא משיבה לי, גט. אני לא רוצה יותר ליצור. אז מה אני אעשה במקום ליצור? אני אסתפק במה שיש. המציאות התחתונה ניצחה, והחלום והחזון של אחרית הימים נהפך לאוטופיה, לחלום נחמד, שמדברים עליו, אני יודע מה, בחוגים לפילוסופיה. חוגים לפילוסופיה, איך אמר לי אותו בחור? באחד הפעמים שהלכתי, שירתי מילואים, ישב שם, היינו שני בעלי תשובה צעירים, ואנחנו מתנדבים לפרק את המאהל, וכל החבר'ה זה בשקם, זה ברח לפה, זה ברח לפה, סוף אימון גדוד, מי בכלל רוצה לעבוד? כן? כל אחד הולך לפה, הולך לשם. ואנחנו שנינו, מקפלים את המיטות, מתחילים לפרק את ההתנדות של העולים, יושב שם בצד את הקשר של הגדוד. ככה עם מכנסיים, ככה מדוגמות, כמו שצריך, אפילו הבלורית, למרות שיש שם שערות חול, לא יהיה הבלורית, ככה. יושב לו ככה לאיזה כיסא מתקפל כזה, ליד המשרד, רגל על רגל, שקפיים כזה של פרופסור. הוא מסתכל, הסתבר שהוא מסתכל על המחזה כל זמן שהיינו עובדים. שני הקיבוצניקים ועלי התשובה התמימים. התנדבנו, קוראים לזה להתנדב. סיימנו את העבודה, כן? התחלנו להתקדם לכיוון המשרד לשתות כוס מים, אז הוא עוצר אותנו בדרך, רציתי לשאול אתכם, תגידו, אתם שמתם לב שאתם יחידים שעבדתם פה עכשיו? קוראים לו, שמנו לב לזה. מה, אתם לא שמתם לב שאף אחד לא עוזר? זה בכלל לא משנה, זה לא על תנאי. אנחנו עושים את שלנו. זה חשוב לנו כדי לקנות מידת נאמנות, דבקות במטרה, ועוד ועוד מידות. אז הוא אומר, ונדיבות. אז הוא אומר, אוי, נדיבות, אני רוצה להגיד לך משהו על נדיבות. שמע, למדתי באוניברסיטת בר אילן, הוא בחור חילוני, למדתי בר אילן, ואחד מהקורסים שלנו שהיו קורסי, לא יודע, רשות, איך זה נקרא, זה היה פילוסופיה. ולמדנו ספר המידות של אריסטו. ושם במידת הנדיבות הוא אומר דברים מדהים. אני רוצה להגיד לך מה הוא אומר במידת הנדיבות. והוא מדבר, אומר, מוסר אביך ממש, איזה דברים יפים. אני אומר, נו, אתה רואה בעצמך שזה דבר חשוב? אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך את הפואנטה. זה רק בספרים. ככה הוא אומר, זה רק בספרים. טוב, תמשיך לשבת לחיבוק ידיים, ודאי שככה אנחנו לא ננצח. אנחנו מעדיפים להראות שזה גם במציאות. תגמר הסיפור. מה שקורה? לפעמים. שהנשמה מתפרצת לתוך המציאות, ואין את התיווך של החוכמה. החוכמה היא כוח מופלא. מצד אחד היא יודעת את האינטרס הנשמתי, אבל מצד אחד היא יודעת את המבנה של העולם הזה. היא יודעת את הקשיים של הגוף, היא יודעת את הקשיים של הנפש, היא יודעת את כל המהלכים שצריך לעבור כדי להתאים וליצור כלים, שהשפע הנשמתי ייכנס בכלים, ובאמת אדם יתקדש. אבל במצבים כאלו של דחיקה נשמתית אל תוך הנפש, החוכמה מסתלקת. וישוב אברהם למקומו, הלך הסנגור בא הקטגור. החוכמה, קוצר הרוח גורם להסתלקות החוכמה. ושהסתלקות החוכמה מתרחשת, אין תיווך בין המדרגות העליונות למדרגות התחתונות. הכאב הנורא שהאדם חווה בהתרסקות כזו על הקרקע, שהאור הנשמתי מתרסק אל תוך המציאות ומתפקח, יכול, אומר הרב, לקרות מצב, הוא קורא לזה ככה, ויש שמכישרון קדוש זה, סך הכל זה כישרון קדוש, ויש שמכישרון קדוש זה, תצמח יראת היצירה. האדם הזה לא ירצה להיפגש יותר עם התביעה הנשמתית, כל פעם שיגידו לו, הנשמה טובעת, הנשמה רוצה, תעזב שטויות, תן עוד סרט, תן עוד פיצוחים, הוא לא רוצה להיפגש עם התביעה הזו, כי מוסיף דעת, מוסיף מחאוב. זה בחינה אחת. זה אופן אחד, זה מודל אחד של מפגש בין רצוי ומצוי, שצריך להישמר ממנו. צריך להישמר ממנו. לא שאנחנו אומרים, חס ושלום, שצריך לחשוש מהמפגש הזה בין גבוה ונמוך, אבל שהמפגש הזה מתרחש, כדי שלא ייווצר מצב של יראת היצירה ואדם מסתפק במה שיש, אנחנו חייבים במעמדים נפשיים כאלו תמיד לצרף את החוכמה. תמיד לצרף את כוח מה, את אותו כוח שבאמצעותו אנחנו לומדים מה עלינו לעשות כדי לבסט את זרם הסוכר בתוך הדם, לאגור את התביעה הנשמתית במקומה ולטפטף אותה לפי יכולת הספיגה של כלי הדם, של הדם, לפי צורך האיברים, לפי יכולת הקליטה שלהם. זה דבר אחד. האופן השני הוא קיצוני לגמרי. עד עכשיו אמרנו יראת היצירה. שהפתרון המדומה שהאדם חושב זה להפסיק להתבונן בציורים העליונים כי הם מייסרים אותו עד בלי קץ ועד בלי גבול. הפתרון השני, המדומה, הוא בדיוק הפוך. מה שנקרא טריפ. אני ראיתי לכם פעם את הציור הזה. ראיתם פעם את זה? תגיד לכם את זה פעם, לא? תסתכלו רגע. אתה רוצה איזה צ'יק-צ'אק. יכולה להפסיד את החוויה הזו. צ'יק-צ'אק. גם מספיק את שתי המודלים מדיינו, אבל בכל אופן... תסתכלו רגע בציור הזה. רק אם אפשר להחזיר לי זה אחרי זה. אומר הרב ככה, בוא נראה את הרב קודם. אולי לכל שתיים אחד, שיהיה גם אגף ההוא. אומר הרב, לפעמים על ידי מה שמתאמצים, שוב, פה מדובר שוב על מצב שאדם נתלה גבוה גבוה, שאדם שוב באמת נכנס לפני ולפנים לעולמו הפנימי, והוא שם, כן, במעמקים ההם, הוא מרגיש היטב את התביעה הנשמתית, הוא מתבודד עם התביעה הנשמתית, מתענג איתה ועליה, ואז קורה דבר אחר, שונה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. שוב, הפרת היחס והאחריות של הנשמה על הגוף. הנשמה חווה, או אדם חווה חוויה נשמתית עמוקה. האדם נכנס לפני ולפנים לתחושות היותר עמוקות, יותר רוחניות, כן? וזה מפתה אותו, מה? לעזוב את הגוף. מה אני צריך את הגוף הזה? אני אעלה למעלה, עכשיו אני בטריפ. מספר אחת, אגב, זה ציור, אלו פורטרטים של רופא הונגרי שהשתתף בניסיון או ניסוי של השפעת סם הזיה LSD. הוא התבקש לבצע משימה פשוטה, הוא גם היה צייר, הרופא הזה. נאמר לו ככה, אתה עכשיו מקבל את הזריקה, אתה לוקח את הסם, אנחנו מבקשים ממך במשך שעה שלמה, כל, או שעתיים, כל רבע שעה, לצייר את עצמך כפי שאתה מרגיש, לצייר את הפרוטרט שלך. הוא מתחיל במספר אחת, זו הצורה המקורית שלו, כך מתחיל הניסוי, כך הוא רואה את עצמו דרך המראה, אדם קונבנציונלי, בעל ממדים מאוד ברורים. מספר שתיים, אנחנו כבר רואים איזושהי שבירה ומבט אל האופק, כן? במספר שלוש יש איזו מחיקה של צורה קיימת עכשווית שמפנה מקום לאיזשהו אני או איזשהו פרצוף חדש שעומד להיוולד. במספר ארבע ממשיכה השבירה של הפרצוף הקיים עד ששימו לב כל מיני דרגות של שבירה, כאשר במספר, תסתכלו בעשר רגע לצורך העניין, בתשע מתרחש המפץ הגדול כפי שאתם רואים, אבל בעשר כבר מופיעה לנו צורה פסיכודלית לגמרי, בעצם גלי אנרגיה. אנחנו כבר לא רואים פה קווי פנים רגילים, אלא פה כבר יש ממש גלי אנרגיה, פה הוא כבר נפגש עם איזה משהו הרבה יותר פנימי, כאשר ב-11 ו-12 לגמרי יש התפזרות של כל זמן ומקום, וממש הוא חווה חוויה רוחנית. זה באמצעות סם, באמצעות חומר כימי. כמובן שאין הכוונה לעודד את מציאת העני על ידי לקיחת קוקאין, כבר אמרנו, יש לנו קוקאין, זה יותר טוב, זה הרבה יותר מאוזן, אבל בכל אופן אי אפשר להתכחש לעובדה שמספר 11 ו-12 מתגלה מימד שהוא שונה לחלוטין ממספר 1. רק מה הבעיה? שאחרי שמגיעים למספר 11 או 12, לחזור למספר 1 זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, וזה גם לא רצוי, וזה דוחה, ואין בזה שום הוד ולא הדר, לא טעם ולא ריח. ברגע שהוא מתעורר מן הטריפ הזה, והוא חוזר לגוף, הוא מוצא את הגוף שבור, ירוד, לא רק במצבו הקודם, כי אתם יודעים מה קורה שהנשמה עולה למעלה. מי באותו זמן שולט בגוף, יש כוח אחר שמחכה בדיוק לרגע הזה. הוא מחכה שאתה תשב ותתענג על כל מיני רעיונות גבוהים, והוא יסדר את העניינים עם הגוף. ועדיין הוא פועל עליך לכוחות הנמוכים. בשעה שהנשמה מסתלקת ועולה למעלה, בשעה שהאדם הבוחר, האדם אחראי, האדם בעל התפקיד בעולם הזה, הוא עולה למעלה לכוחות העליונים, לעליית הגג שלו, בסלון הבית, כל שכן במרתפים, מתרחשת דינמיקה אחרת לגמרי. ושאדם גומר את הטריפ שלו, והוא סוגר את הספר, צורך העניין עכשיו זה לא LSD, צורך העניין מדובר כאן על חוויות רוחניות נשמתיות אמיתיות שאדם יכול לחוות מתוך ספרי קודש. זוהר הקדוש, זה יכול להיות אפילו בורות הקודש לפעמים, יש דברים כאלה. האדם מתרומם מעלה מעלה, הוא מתפתה להזניח את הגוף. כי בלאו הכי קשה לו לעבוד על הגוף. אז מה יותר, מה יותר פשוט מלנתק בין שני הרבדים האלו ולהשלוט את עצמי שאותה חוויה נפלאה אולימפית שאני חווה כעת, זה הרוחניות. זה המדרגה שלי. אבל ברגע שנגמרת היערה הזו, כי סוף סוף ארוחת צהריים מתקרבת והריח כבר עולה, כן? אז מה לעשות? הולכים לאכול עוף. ברגע שאוכלים עוף, אוכלים אותו בתאווה נוראית. ברגע שחוזרים למציאות של העולם הזה, הבטן מתחילה לקרקר, וחוזרים לממד הפיזי, אז כוחות הגוף גובים ממך את מלוא המחיר על ההתעלמות, על חוסר ההתאמה, שדיברנו מקודם, הסינכרוניזציה בין גבוה ונמוך. אם כן, הדרך הנכונה במצבים כאלו, זה ליצור שוב תיווך, דיברנו על החוכמה. וקודם דיברנו על החוכמה מתווכת, פה הרב אומר לנו, כדי להישמר מפני מצבים כאלו, מה עושים? צריך. אני לא אסור עליך לעלות למעלה. ודאי שתעלה למעלה. אפשר אחרת שאתה קורא פסקה של הרב באורות הקודש? אפשר אחרת? ודאי שאתה עולה. אתה עולה ממילא למעלה. אבל כשאתה עולה למעלה, תשים לב שהעולם התחתון שלך יהיה מסוגל לקלוט את מלאכי האלוקים שירדו בסולם. כאשר תרד בסולם, אחרי הערה, תרד בסולם לגוף, הגוף יבין את השפה שעליה אתה מדבר. שיהיה נקודת מגע. כי אם אתה הלכת ללמוד, או אם הלכת להתרשם מהעולם העליון הזה, ועכשיו אתה יורד לגוף והגוף לא מבין על מה אתה מדבר, אתה בבעיה. אתה חייב ליצור איזה נקודת יחס בין הנשמה לבין הגוף. שכאשר תרד, אז באמת הגוף יתעניין במה שאתה אומר. זה יהיה שייך לסדר העבודה של המידות שלך. זה לא יהיה דבר זר לך. זה התנאי. זה התנאי. המודל השלישי, אולי אנחנו נדבר כרגע על המודל האידיאלי, פסקה א', שמופיע לקראת הסוף. טבעה של התשובה, התשובה האמיתית, שאנחנו מדברים על המודל, כן, האידיאלי. מה? אחר כך, אחר כך. כן, המודל האידיאלי שהרב מדבר עליו כאן בפסקה א', בפסקה שלפני האחרונה, טבעה של התשובה. מהי התשובה האמיתית? מהי תשובה באמת? תשובה באמת זה תשובה שמקשרת את כל חלקי האדם. היא מפגישה את הגבוה ואת הנמוך, ויוצרת שיח מאוד מעניין ומאוזן ביניהם. איך קורא הרב לאיזון הזה? איך הוא מתאר את האיזון הזה? טבעה של התשובה. ורק מי שמרגיש את מה שמתואר כאן בדברי הרב, הוא חווה תשובה אמיתית, תשובה שלימה, תשובה תהורה. וזה תנאי, יש פה מדד, יש פה מדד. צריך לכרות אוזן, לפתוח לב, ולראות מהי הגדרת התשובה, ומהם התוצאות שלה בנפש האדם. אם אנחנו מרגישים את מה שמתואר כאן, אנחנו במצב טוב. אם אנחנו לא מרגישים את מה שמתואר כאן, אנחנו הולכים לקצוות עדיין, על הסקאלה הזו. כל אחד לפי מצבו, קצת סוטה מן המרכז. שתי כוכביות הוא סוטה מן המרכז, שלוש כוכביות, צריך לחזור לאמצע. מה התיאור של הרב? טבעה של התשובה. שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. כובד ראש מצד מה הוא בא? מצד הידיעות שעדיין יש לי עוד הרבה מה לעשות, כן? נו, זו התביעה המוכרת לנו, כבר דיברנו עליה הרבה במהלך השיחה הזו. מצד אחד כובד ראש, שום דבר לא יכול לשכח ממנו את הדרישה הנשמתית. אין פה יראת יצירה ושיקחה של הצד הגבוה שבו. הוא לא מנסה לפתור את הבעיה על ידי ביטול אחד הכתבים. לא כך פותרים בעיה. שלום לא עושים באופן כזה, לא הורגים את אחד הצדדים המדיינים, אומרים, עכשיו יש לנו שלום, יהודים בים יש שלום. לא, אתה צריך לדעת שיש שתי צדדים, יש את הצד הגבוה, התביעה הנשמתית, ויש את הצד הנמוך שזה הגוף, הנפש והרוח על כל חסרונותיהם. התשובה האמיתית יוצרת האיזון הנכון ביניהם, בלשונו של הרב, היא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם בירור תשובה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול, כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא, ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזכיחות הדעת, ונותנות עליו אור מתוק, הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. תשובה. מהו הפתרון של התשובה? הפתרון של התשובה אומר ככה. ניקח את משל הכבד, ונבין את זה היטב. האדם, למרות שהוא יודע שבתוך הכבד יש הרבה יותר דם מאשר יש בתוך הרבה יותר סוכר מאשר יש בתוך הדם, למרות זאת הוא שמח בטיפת הסוכר שיש בתוך גופו. הוא שמח. יש טיפה סוכר בתוך גופו. הוא בכל זאת שמח. המשל והנמשל לא לגמרי מדויקים, בוא ניקח את זה לנמשל. מה הכוונה? התשובה אומרת לאדם דבר כזה. נכון שבתוך נשמתך, ובאוצר נשמתך יש דרישה לתיקון עולם במלכות שדי, כאן ועכשיו ומיד. נכון שמצד נשמתך יש רק עתיד, ואין חסרונות, ואין תהליכים. נכון. אבל אומרת לך התשובה, השמחה האמיתית זה לפי, זה אפילו בטיפת סוכר אחת שזורמת לך בתוך הדם. אתה הצלחת לגלות משהו מהדרישה הזו בתוך גופך? אתה פעלת עם אל. אתה מבין מה התפקיד שלך בעולם הזה? לפעול עם אל. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיפטר ממנה. יישוב הדעת. הוא תלוי ביכולת של האדם להבין שהמעט שהוא מגלה בגופו, בנפשו, נשמתך רוצה עולם מושלם? בוא נשאל, מה הצלחת היום לדבר על העולם המושלם הזה? דיברת עליו, הגדרת אותו, ניסחת דברים, ניסחת מטרות, אני רוצה להתקדם. הצלחת להוציא מהפה את המילה, אני רוצה להתקדם. והמידות שלך. הצלחת היום לעשות איזה סלטה עם איזה מידה? הצלחת לקרוא את עצמך לסדר? שלטת מעט במידת הכעס, ניטרלת אותה ברגע האחרון, תלית ארץ על בלימה, בלמת פה בשעת מריבה, פעם אחת היום, כעסת 99%. אבל כעס אחד הצלחת לבלום. אתה מבין את המשמעות הזו שהאינסוף הופיע בתוך המידה הזו שלך? תשמח לזה מאוד. כי במעט שהופיע כאן, זו דגימה של הכל. למרות שזה מעט, זה מעט, זה דבר קטן מדבר גדול. אז יש לך שמחה. לכן התשובה, היא מראה לנו את היחס ואת האיזון שיש בין מה שהרב קורא כאן, מנוחה וכובד ראש. כובד ראש מצד חובות ההשלמה שיש לי עדיין, מנוחה מצד המעט שהצלחתי לגלות. איזה הוא שמח? איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. אבל הוא לא עשיר, כי זה רק חלק. אז למה הוא עשיר? כי הוא יודע שהחלק הזה הוא חלק מהאושר הנשמתי. ובעולם הזה, זה היחס. היחס בין הכל לחלק הוא יחס של התגלות של כמעה כמעה. ושאני מזהה בתוך המעשים שלי את הדגימה של הכל, של העושר הנשמתי, אני שמח עד אין קץ. עד אין קץ אני שמח. יש אדם שמחפש איזה מישהו נורא אהוב לו, ומביאים לו איזה בגד של אותו אדם. מביאים לו איזה בגד. מביאים לו חתיכת שיער של אותו אדם. הנה, אתה רואה את השערה הזו על המצפה? בוא, תסתכל תחת המיקרוסקופ. זה של פנחס. האהוב שלך. זה השערה של פנחס? וואי. למרות שאיך היא נראית השערה הזו, שם ירחם. פנחס היה עם קורזל בכלל. הוא שם את זה בכיס. זה השערה של פנחס. זה החלק מן הכל. זה התשובה. התשובה מלמדת אותנו להתבונן על ההישגים המוסריים, על ההישגים המעשיים, ההישגים המידותיים, ולזהות בהם טיפות מהמעיין העליון הנשמתי, ולהיות שמחים בחלק. איזו עשיר, השמח בחלקו. לכן אמרנו את כל זה כדי לברר מה באמת אופן היחס הראוי שיהיה בין רצוי ומצוי, מיוחד לפני הכניסה ליום הדין, כדי שנוכל באמת ששני הכוחות האלו, שני הכוחות, שני הדחפים האלו, יהיו מסייעים זה לזה, מקבלים זה מזה, ומשלימים זה את זה. רק את הדפים אני מבקש להחזיר.